שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יש הכוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מוישי כהן, רב אורי כהן, מתחילים. שבוע שני של אלול. שבוע שני בתוך הגן עדן לנשמה. איך נאמר, הימים האלו זה ספא לנפש. אנחנו רגילים כל כך לפנק את הגוף, לדאוג לגוף, לצ'פר את הגוף, להתייחס אליו בכבוד. רק לפני שבוע נגמר בין הזמנים, שכל מצוות בין הזמנים הייתה קצת ויחנו, קצת לאפשר לגוף, להרגיש את הגוף, לתת לו הרגשה טובה, ואז בא אלול. ואלול הוא הפינוק של הנפש. שימו לב אל הנשמה, לחם שבו ואחלמה. באלול זה זמן מיוחד, שכמדומה אפילו היצר הרע קצת יותר רגוע. היצר הרע נותן לנו את ההזדמנות באמת לדאוג לצרכים הרוחניים שלנו, למאוויים, לתשוקות הרוחניות שלנו, ולתת להן יותר ביטוי. ימים מיוחדים שכל אדם, כל אחד מרגיש שאתה הולך ברחוב, אתה רואה את האנשים, אתה לא צריך לומר שום דבר. אתה רואה יהודים שבאים לבית כנסת יותר מוקדם, אתה רואה יהודים שנזרים יותר עם שבירת הלשון, אתה רואה יהודים שיושבים בשיעור חסידות עוד קצת. לא צריכים לדבר. המלך בשדה זה מאיר בכל אחד, זה מעורר את כל אחד. ימים מיוחדים במינם שרק צריכים לנצל אותם, והלוואי שזה לא ייגמר. אולי בחודש כמו אלול, אולי אפילו לא צריכים לדבר, אולי עדיף לנגן, לומר, לבטא את צעקת הנפש, אולי זה היה יותר טוב, אולי לנגן ניגון חסידי.
אני מזמירות ושירים ארוג כי אילך נפשי תרוג נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רז סודך נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רז סודך
טוב, אז אלול זה אלול, אבל מעלה. בא יצר הרע ומקלקל את החגיגה. הוא אומר, אתה הרי מכיר את עצמך. אתה הרי יודע שגם באלול אתה לא מושלם. ואחרי אלול אולי יבואו כמה ימים של עשרת ימי תשובה ותהיה קצת רציני, ואז יבוא סוכות ויוריד את המתח, ואחרי שמחת תורה בכלל ניכנס לשגרה, ולא יישאר שום רושם ושום זיכרון מכל ימי אלול. הרי היית באלול שנה שעברה, והיית באלול לפני שנתיים, והיית באלול של ישיבה קטנה, ואלול של ישיבה גדולה, ואלול של כולל, ושום דבר לא נשאר מזה. אז איך הופכים את האלול באמת? לחודש בונה, לחודש שיוצר יסודות כאלו, שמעמיד יסודות כאלו של בניין עדי יד, שימשיכו וילוו אותנו גם הלאה, הרבה אחרי אלול תשפ"ב, ימשיכו ויעירו ויחלחלו אל תוך שנה תשפ"ג כולה. אז אנחנו רוצים היום להמשיך עם שיעור התניא אחרי שהפסקנו בשבוע שעבר עם פתיחה לאלול. אנחנו רוצים להמשיך עם שיעור התניא שלנו ולדבר על נקודה עצומה ומדהימה שאין כמותה לימי אלול. אין כמותה כדי לחולל בתוכנו שינוי אמיתי כזה שישפיע ויחלחל הלאה והלאה. אנחנו רוצים היום להבין אחת ולתמיד את הסוד של היצר הרע. להבין אחת ולתמיד את הטקטיקה הכי מוצלחת שלו. לחשוף היום, להסיר את המסך מעל הטקטיקה, מעל שיטת העבודה של היצר הרע, שמצליחה כל כך הרבה שנים. ואולי כשסוף סוף נבין ונראה בעיניים, נחשוף אותו כמו שהוא, ונבין במה מדובר, יהיה לנו הרבה יותר קל לזהות אותו ולהגיד, הנה הוא מתחיל, הנה זה מתחיל, הנה שוב פעם עם השיטה המוכרת שלו, בוא נתפוס אותה. אנחנו רוצים ליטול את החנית מיד המצרי, ולהקות אותו עם החנית הזו עצמה. להקות אותו עם כלי הנשק שלו. אחת ולתמיד, בואו נבין מה הטקטיקה המרושעת, הזדונית, האכזרית שלו, שאיתה הוא מפיל יהודים, כבר 5,782 שנה. יש פלא עצום שכל אחד צריך לשאול את עצמו. מגיע אלול ואנחנו מתעוררים. וההתעוררות תגיע לשיא לקראת ראש השנה, ותטפס לשיאים אדירים לקראת יום הכיפורים, ותגיע להתפוצצות בתפילת נעילה. רגע לפני הקדיש בטרה, רגע לפני הקדיש תתקבל, רגע לפני השם הוא האלוקים, השמע ישראל, ההתפוצצות, האהבה, נפשי תהרוג, נפשי חמדה בצל ידיך, זה יגיע לשיא. אז באלול וביום הכיפורים אדם לא חוטא. ולמה כל השנה אנחנו כן חוטאים? מה ההבדל? אנחנו רמאים, אנחנו שקרנים. מאיפה נוצרו הסדרי העדיפויות האלו? שבאלול עכשיו? עכשיו לדבר שטויות? עכשיו לבזבז את הזמן? תבוא ליהודי ביום כיפור בצהריים, תגיד לו, ראיתי שלט למכירה על האוטו שלך, בכמה אתה מוכר אותו? עכשיו אתה מוכרח לבוא להפריע לי בהפסקה בין מוסף למנחה? אתה לא יכול לבוא לדבר איתי על זה, כמובן לא בין כיפור לסוכות, כי האדם אפילו לא חוטא בין כיפור לסוכות. אתה לא יכול לבוא לדבר איתי בחול המועד על זה, לבוא לדבר איתי על זה בראש חודש חשבן, בזין חשבן. אבל מאיפה נוצרו הסדרה? אנחנו רמאים, או שאנחנו רציניים, או שאנחנו לא רציניים. מאיפה נוצרה הכפלות הזו, שבאלול אנחנו אחד, ובמשך השנה אנחנו משהו אחר? בואו נשאל את השאלה בצורה יותר רחבה. מאיפה נוצרו סדרי עדיפויות בתוך התורה עצמה? שימו לב שיהודים יראים ושלמים, בתוך התורה עצמה, יש לנו מצוות, איסורים דאורייתא, שאנחנו נחמיר עליהם עד הקצה האחרון, ואיסורים אחרים שאנחנו מרשים לעצמנו להקל ראש בהן. כל אחד מקפיד עד הקצה על מה שהוא מכניס לפה. אבל אף אחד לא מקפיד כמו שצריך על מה שהוא מוציא מהפה. איך כולם מכירים את הסיפור על אותה קבוצת חסידים, שנסע פעם לרבי, או חזרה מהרבי, והם בדרך נכנסים לפונדק, לאכול משהו, להגיד לחיים, והם נכנסים למטבח, ועומדת שם מבשלת יהודיה כשרה ונאמנה, אבל הם משגים אותה עם שאלות, מאיפה הבשר, ומאיפה הדגים, ומאיפה התבלינים, ומי בלל את העיסה, ומי ניפה את הקמח. אחרי שהתשובות סיפקו את רצונם, הם מתיישבים לאכול, נו, וכדרכם של יהודים, אומרים קצת לחיים, ומתחילים לנבל את הפה, לשון הרע על ההוא ולשון הרע על ההוא. יצאה אותה מבשלת זקנה ואמרה, יהודים יקרים, אתם כל כך מקפידים המכניסים לפה, אבל מה עם מה שמוציאים מהפה? איך זה קרה? הגמרא אומרת שג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום. עירור עבירה ועיון תפילה ולשון הרע. אנחנו מתפללים מנחה ומיד אחר כך ערבית, ושוב מבקשים סלח לנו. אבל על מה אתה מבקש בערבית סלח לנו, אם לפני רבע שעה ביקשת את זה במנחה? לפני חצי שעה ביקשת את זה במנחה. על מה צריך לבקש עוד פעם, סלח לנו? מה אתה עושה צחוק? אתה סתם מבקש בקשות? אתה עומד לפני המלך. אם אתה מאמין שהוא סלח לך במנחה, אל תבקש בערבית. אם אתה מבקש שוב בערבית, כנראה אתה לא מאמין שהוא סלח לך גם במנחה. איך תקנו חכמים בשתי תפילות סמוכות לבוא ולבקש שוב את אותן הבקשות? למה סלח לנו? אומר אדמור הזקן בתניה באיגרת, בסוף איגרת התשובה. כי היות שאדם חוטא בוודאי בכל יום בלשון הרע, או בעירור עבירה, או בעיון תפילה. מן הסתם בין מנחה לערבית בחצי שעה הזו, כבר הספיק לעמוד שם בחוץ, על המרפסת של בית הכנסת, ולדבר כמה דברים של לשון הרע. למה זה כך אבל? אם כולנו כל כך יראים ושלמים, איך היצר הרע מצליח לבלבל אותנו כאן? והשאלה מגיעה לשיא. עם הסיפורים שעליהם דיברנו לפני שבועיים, בשיעור הקודם שמסרנו בתניה, עם יהודים, עם יהודי קל שבקלים, שמוסר נפשו על קידוש השם. פלא קידוש השם. איך אפשר להבין את השניות, את הכפלות שיש בחייו של יהודי? מן הצד האחד אנחנו רואים קל שבקלים. יהודים בכל הדורות שהיו ברמה הרוחנית הנמוכה ביותר. אבל כשהגיעו לשאלה של קידוש השם, כשהגיעו לשאלה של מסירות נפש, כשהגיעו לשאלה של הגדרה מי אני, האם אני בן אברהם, יצחק ויעקב, או חס ושלום, אמרות בכל זה? אותם יהודים יראים ושלמים עמדו בניסיון, קפצו לאש. אבל אותם יהודים יראים ושלמים בחיי היום-יום, כשלא היה מדובר על קפיצה לאש, כשהיה מדובר על ללכת לבית כנסת, כשהיה מדובר על לשמור שבת, פתאום הם חטאו, פתאום הם מרדו, פתאום הם פקרו. איך זה יכול להיות אם אתה מוכן לאבד את החיים שלך כנגד טבע האדם שרוצה לחיות? איך פה היצר הרע נמס, נמוג, כלא היה? כשצריכים לקפוץ לאש, יהודי קופץ לאש. אבל כשצריכים בסך הכל לסגור את החנות בשבת, כשצריכים בסך הכל לסגור את הפה בין מנחה לערבית, לא לדבר לשון הרע, פה אנחנו מתמוטטים. זה הרי קל בעין ארוך. מה הסיבה לזה? מהי בעצם הטקטיקה של היצר הרע? שבעבירות קלות הוא מצליח, לא יודע להגדיר קלות, אבל בעבירות מסוימות הוא מצליח להפיל אותנו. ודווקא מול מסירות נפש, דווקא מול הימים הגדולים בשנה, שנצרכים לפי כמה יותר כוחות, הוא נמס ונמוג כלא היה. יהודי, זה לא שיהודי צריך להתווכח עם עצמו ולנצח. הוא לא רואה את היצר, היצר לא קיים. כאן, בסוף פרק י' בתניה, בחצי השני של פרק י' חושף אדמור הזקן את השיטה. היצר הרע ארמומי, ארום במלאכתו. ליצר הרע יש שיטה, איך הוא מבלבל אותנו פעם אחר פעם. אבל מה השיטה הזו היא מוגבלת? היא לא יכולה לעמוד מול עצמות נשמתו של היהודי. יש ליצר הרע מרחב לבלבל אותנו. אבל המרחב הזה מוגבל. המרחב הזה יכול לעבוד באותם מקומות שהוא יכול לבלבל. אבל מול מסירות נפש הוא לא יכול לבלבל אותנו. מול תפילת נעילה של יום כיפור הוא לא יכול לבלבל אותנו. מול הקדושה והטהרה שיהודי מרגיש בחודש אלול, מול זה הוא לא יכול לבלבל אותנו. אבל בין זה לזה יש מרחב גדול של החיים, המרחב שבו מתנהלים החיים עצמם, חיי השגרה, ששם היצר הרע יכול לבלבל אותנו. לשיטת הבלבול שלו קוראים שתי מילים. רוח שטות. ובעברית עודנו ביהדותו. ובעברית עוד יותר פשוטה, זה בסדר, יבינו אותך. זה בסדר, מותר לך. אומר אדמור הזקן, יש ליצר הרע מרחב מסוים בחיים, שבו הוא יכול לבלבל אותנו ולומר לנו, זה בסדר, אתה עדיין יהודי. זה בסדר, זה בגבולות החוק. זה בסדר, יבינו אותך. זה לא מאיים על הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. הסיבה שיהודי חוטא, היא בגלל שהיצר הרע מצליח לשתות בו, ולומר לו, זה לא נורא. ואנחנו באמת מאמינים שזה לא נורא. אנחנו נכנסים לתוך הבועה הזאת, לתוך הקונספט הזה, לתוך הגישה הזאת, שזה בסדר, זה בגבולות הנורמה, בגבולות החיים בעולם הזה, של מי מעכב שאור שבעיסה, שיש בנו שאור שבעיסה, שזה בסדר לחתום. ועם הלשון הרע יש ליצר הרע הצלחה מופלגה. אינני יודע, כיוון שחתן, ששנה נעשה לו כתר, אני לא יודע מה הסיבות הפסיכולוגיות לזה, אינני פסיכולוג. אבל העובדה היא, שאם הלשון הרע הצליח לו, אם הלשון הרע שזאת עבירה דאורייתא, הוא הצליח לשכנע את כולנו שזה בסדר. אי לשון הרע זאת עבירה נוראה, שכותלת שלושה. כותלת את מי שמדברים עליו, וכותלת את זה שמדבר, וכותלת את זה ששומע, כמו היה הסיפור הידוע עם דוד המלך. לשון הרע זה אבון שמביא חורבן. אבון כשבא יהודי ומספר על יהודי אחר, יש הרי סיפור בירושלים, שהיה במלחמת העולם הראשונה, היה מוהל בירושלים. היה רעב נורא, לא היה מה לאכול פה בארץ. מלחמת העולם הראשונה, הטורקים שלטו פה, הטורקים התגייסו, הצטרפו למלחמה בשלב מאוחר, נכנסו למלחמה גם הם. לא היה מה לאכול. אבל היה מוהל אחד בירושלים, שהיה לו בבית נפוליון זהב. ועל הנפוליון הזה הוא שמח, זה הייתה כל התקווה שלו, שאם חס ושלום יגיעו מים עד נפש, אם הוא יגיע לרעב מוחלט, הוא ימכור את הנפוליון ותבוא רווחה. והוא יחלקל את בני ביתו ברווחה. יום אחד הוא יצא לעשות ברית מילה. הוא חוזר חזרה, הוא רואה את הילד עם סוכריה. מאיפה קנית סוכריה? רעב בירושלים, אין לאנשים מה לאכול, מי קנה לך סוכריה? אומר הילד, ראיתי מטבע על המדף, לקחתי אותו, נתתי למוכר. אבא נתן צרכה. בבית יש רק מטבע אחד, נפוליון זהב. אתה לקחת את הנפוליון הזה, את האוצר שלנו, וקנית בו סוכריה? רגע, אבל איפה העודף? בנפוליון אפשר לקנות 1,000 סוכריות. את כל הסוכריות שיש בחנות ועוד יישאר עודף. איפה העודף? אומר הילד, אני לא יודע. הוא לא נתן לי עודף. רץ המוהל לחנווני. הילד שלי היה פה היום, קנה סוכריה, נכון? איפה העודף? הוא אומר, איזה עודף? הוא שילם לי בפרוטה. הוא שילם לי בגרוש, במטבע הכי קטן שיש. מה שעולה סוכריה, את זה הוא שילם. אומר אבא, שקרן ורמאי, הילד לקח את המטבע מהמדף, על המדף לא היה גרוש, לא היה פרוטה. על המדף היה רק נפוליון. המוכר התחיל לצחוק, נפוליון? אני לא ראיתי נפוליון כבר 20 שנה, ברעב הנורא שאנשים נמצאים בו, במצוקה שהיא ניצאת. אבל לא יכול להיות, אתה משקר. אתה רימית הילד קטן, ניצלת את התמימות שלו. אתה לקחת את האוצר האחרון שלנו. ואבא יצא החוצה, וצעק לכולם, באיזה רמאי, באיזה שקרן, באיזה גנב מדובר. ואנשים לא היו צריכים עוד משהו כדי להיות מרירים ולהיות מתוסכלים. גם ככה כולם, העצבים, הלחץ, המצוקה הייתה עד הקצה. ורק הגנב והרמאי הזה בא להם טוב. והדירו את הרגליים מהחנות שלו. והבן אדם פשט את הרגל, ונקלע גם הוא למצוקה נוראה, ונשאר בלי כלום. חלפו 3 שנים, הסתיימה המלחמה. אותו מועל מקבל מכתב הביתה. במכתב כותב יהודי ככה, מוהל יקר, אני צריך לשפוך בפניך את הלב. יום אחד לפני 3 שנים יצאתי מהבית. אשתי הייתה נפוחת רעב. הילדים הסתובבו מזה רעב, אור ועצמות. אני חשבתי שאני משתגע, ברחתי מהבית. אמרתי כמו הגר, אל אראה במות הילד. ברחתי מהבית. פתאום אני רואה את הילד שלך משחק עם נפוליון זהב. אמרתי ילד בירושלים שמשחק עם נפוליון זהב, כנראה אבא עשיר כקורח. אז בשביל אבא יהיה פחות נפוליון אחד, בשבילי זאת תהיה הצלת חיים. לקחתי את הנפוליון, הוצאתי מהכיס גרוש, נתתי לילד ואמרתי לו, לך תקנה סוכריה. עכשיו חלפה המלחמה, נגמרו 3 שנים. אני רוצה להחזיר את החוב, עבדתי קשה, אני מחזיר לך, הנה מצורף כאן נפוליון זהב, זה מה שאני חייב לך מלפני 3 שנים, ותודה שהצלת את החיים של המשפחה שלי. אבל את החיים של החנווני כבר אי אפשר להציל. זה לשון הרע. אז יהודי בלשון הרע מרשה לעצמו לזלזל. למה? התשובה היא מדהימה. אומר אדמור הזקן כאן, הוא כמובן לא מדבר על לשון הרע, אבל הוא מדבר על כללות החטאים. הוא אומר, כי עודנו ביהדותו. כי היצר הרע בעורמתו. הצליח להכניס לנו לראש, לבוא כמו רב, כמו שטריימל. אצל חסידים אומרים שהיצר הרע לבוא שטריימל. הוא לא בא בכלל כמו המפלצת שיש על הקופסה של הרעל. הוא בא כמו רב, פויסק. והוא אומר לך, במקרה שלך, לשון הרע, זה דחויו, זה דחויה. אולי אפילו הוטרו לגמרי. במקרה שלך אתה מוכרח קצת להתרווח, לנשום, לפטפט. הנפש צריכה את הלאג הזה, את השטויות האלה. אתה צריך קצת ריקנות, קצת... יותר קל, אי אפשר כל החיים לשבת עם ספרים, להתייגע. אתה צריך קצת לנשום. היצר הרע בא כמו רב שפוסק לך, שבמקרה שלך מותר לשון הרע. במקרים אחרים הוא פוסק, חלילה, שבמקרה שלך אתה חייב לעבור איסור. זה מה שיעשה לך טוב. רק מה? היצר הרע הוא מוגבל. יש גבול כמה אפשר לרמות, יש גבול כמה אפשר לשקר. כשמגיעים ליסודי היהדות, כשמגיעים לעבודה זרה, כשמגיעים למקום שיהודי צריך להחליט, אני יהודי או אני לא יהודי. כאן מתעוררת עצם הנפש מהשינה שלה, מהתרדמה שלה, ומסתערת, וצועקת עד כאן, ויהודי קופץ לאש. למה הדבר דומה? זה כמו בחלום. אומרים אצל חסידים, היינו כחולמים, הגלות נמשלה לחלום. כי בחלום יש כל כך הרבה דברים מבולבלים. ובחלום אנחנו רואים מציאויות סותרות, כמו שיהודי חי בגלות. רגע אחד הוא חוד ישלול, רגע אחד הוא בהפך הגמור, רגע אחד הוא עולה עד למעלה, רגע אחד חס ושלום להפך. החיים של יהודי זה חלום, הכל מבולבל, הכל מעורב, תערוב וטוב ורע. שום דבר לא נורמלי, לא הגיוני בחיים שלנו. בחלום אתה יכול לחוות כל מיני איומים. כל מיני, לכל אחד הוא חולם במה שמפחיד אותו. כל אחד בתחום העבודה שלו, בתחום המקצוע שלו. הוא חולם חלומות שמבעיתים אותו. ועדיין אתה ישן. אבל פתאום אתה רואה איום כזה, שאתה פשוט מזנק, כמו נחש, כמו נישוך נחש. פתאום אתה שומע איזה איום, איזה הפחדה, אתה רואה מול העיניים איזה בעל חיים שמסתער עליך. אתה קופץ מהמיטה. רגע, אבל בחלום היו הרבה דברים מפחידים ומאיימים שהלחיצו אותך וגרמו לך לפקוט. חיית עם זה. ישנת, לא התעוררת. אבל פתאום שהנחש פער את פיו ושרבב את הלשון, זינקת. מה קרה? פתאום אש פרצה, זינקת. מה קרה? כי הנפש, כשלא מאיימים עליה, אז היא חיה. אז גם הנפש האלוקית שלנו, אומר אדמור הזקן, היא מסותרת בלבוש שק, היא מוגבלת, היא נחיתית. הנפש הבאמית, העצר הרע, הוא נכנס ראשון. הוא עיקר הכוח אצלנו. אז הנפש הבאמית מאפשרת לו מרחב. ובמרחב הזה, הוא יכול לבלבל לנו במוח, והוא יכול לעבוד עלינו ולרמות אותנו ולשקר אותנו. עד שהוא מגזים. עד שהוא מגיע לניסיון של עבודה זרה. לניסיון של שאלה, מי אני באמת? כאן הנפש הבאמית מסתערת. כל כוחות ההישרדות שלה קופצים, מסתערים ומזנקים ומחזירים יהודי למקום שלו. בואו נפתח קצת את הנקודה הזו. נבין שהשיטה של היצר הרע לבלבל אותנו היא רוח שטות, היא לעבוד עלינו, לשקר עלינו, שנבין הוא מבלבל לנו במוח ואנחנו מאמינים לו. ומגיע חודש שלול, אם אנחנו רוצים אחת ולתמיד להתפטר או להתקדם לפחות, אנחנו צריכים לזהות אותו. להבין מתי, מה המילים שהוא אומר כדי לבלבל אותנו, ונוכל להגיד, רגע, זה קורה שוב. רגע, הוא שוב מתחיל לשקר. הוא שוב מתחיל לשתות בנו, ונדע לזרוק אותו מאיתנו. התורה כהרגלה אומרת את זה באות אחת. את כל התיאוריה הגדולה על כוחו של היצר הרע, על עורמתו של היצר הרע, התורה מצליחה להכניס את זה באות אחת. איש איש כי תסתה אשתו. התורה מדברת על האבון החמור ביותר, הנורא ביותר, חס ושלום של התפרקות המשפחה. והתורה מתארת את זה כי תסתה. בפשטות, איך מפרשים את המילה תסתה? סטייה, סטתה מהדרך. סטתה מדרך הנורמה, מדרך הנאמנות של אישה לבעלה. ועשתה מעשה נורא, מעשה מכוער. מעשה בהמה. הבעיה היא שהתורה כותבת את המילה תסתה בסין. והשאלה ידועה ומפורסמת. למה תסתה בסין? תסתה כותבים בסמך, לא בסין. אומרת הגמרא, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. יהודי לא נמצא בצלילות דעת כשהוא חוטא. אתה יודע למה קרה החטא הנורא הזה, למה היא חטאה? כי הוא עבד עליה. כי הוא רימה אותה, כי הוא שיטה בה, כי באותו רגע היא סוג של משוגעת, היא סוג של אדם שאינו שולט בדעתו, אינו מאוזן בדעתו. מה השטות של היצר הרע? מה זאת אומרת שיטה בה? היא הרי ידעה היטב מה היא עושה. היא הרי הבינה היטב לאן היא הולכת. מה זאת אומרת הוא שיטה בה? שיטה בה הכוונה רימה אותה. הכניס לה אשליה כזו, שטות כזו, קו מחשבה משוגע כזה, שעודנה ביהדותה. שהיא עדיין קשורה לקדוש ברוך הוא, שהיא עדיין קשורה לילדים שלה, שהיא עדיין לא מפרקת את המשפחה, להפך אולי במצב, חס שלום, אני לא רוצה אפילו להאריך בעניין. יש ליצר הרע את הטקטיקה הזו, לבוא ולרמות אותנו, להגיד לנו, מותר לך. הוא לא בא ואומר כמו גיבור את האמת, אתה מתרחק, אתה מתנתק, אבל שמע זה כל כך מתוק שאין ברירה. לא, הוא לא אומר לך את זה. הוא אומר לך, תשמע, אתה לא מתרחק. הקדוש ברוך הוא מבין אותך. איפה הוא עשה את זה פעם ראשונה? פלא פלאות. כל יהודי, אנחנו נתחיל עוד מהספר בראשית, אנחנו מתקרבים כבר לסוף התורה. נתחיל, שמחת תורה, נתחיל שוב את התורה מחדש בעזרת השם, ונקרא מיד בהתחלה את ההתמוטטות. פרשס בראשיס, התורה ממריאה וממריאה וממריאה, וייר את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויחולו השמיים והארץ, ויברך אותם, ויאמר עליהם. ואיך שהקדוש ברוך הוא זז ועולה האדם, ככה העולם הולך ומתפרק מחטץ הדעת לקין והבל, ועד שבתימלא הארץ חמס. עד שהעולם כולו הופך להיות ג'ונגל כזה, שאי אפשר להחזיק אותו עוד רגע אחד בעולם. אמחה את האדם אשר עשיתי. איך זה קרה? איך אדם הראשון אומר לא לקדוש ברוך הוא? מה הוא חשב באותו רגע? הוא פשוט עמד מול עצמו, והוא אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לא לאכול, ואני הולך וכן אוכל. זה יכול להיות דבר כזה. הוא שמע את כל הגבורה בעצמה. אנחנו כולנו לא שמענו את כל הגבורה. מעולם לא שמענו את הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתפללו שחרית מנחה וערבית. הוא גם לא אמר את זה, זה רק מדרבנן. אבל אפילו לא שמענו אותו אומר, לא תעשה לך כל מלאכה. לא שמענו אותו אומר כלום. רק אנחנו מאמינים, איש מפי איש ואיש מפי איש, שלפני 3,000 שנה עמדנו, למרות שהרמב״ם באמת אומר, אוזנינו שמעו ולא זר, אבל זה לא הייתה התגלות מציאותית. לא שמענו ולא ראינו, ובכל אופן יהודים מוסרים נפשם יום יום על קלה כבחמורה. מה הקדוש ברוך הוא ביקש מאדם הראשון? תאכל מכל עצי הגן. יש לך פה אלפי מינים, זה לפני החטא, העולם היה מושלם. תאכל גויאבות, תאכל קלמנטינות, תאכל מנדרינות, תאכל מנגו, תאכל שזיפים, תאכל כל מה שאתה רוצה. אתה לא תספיק, לא 100 ברכות, 1,000 ברכות, אתה לא תספיק לאכול כל כך הרבה. פרי אחד אל תאכל, מה אכפת לך? וכמה זמן זה נמשך? 3 שעות. 3 שעות. מובא בשח, מובא בספרים, שכל האיסור היה עד כניסת השבת. אנחנו סוגרים את הפה 100 שנה. הוא לא יכול לסגור את הפה 3 שעות, כשהוא שמע את זה מפי הגבורה בעצמה. איך זה יכול להיות? כשהוא הלך וחתם, מה הוא חשב? הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אוסר, אבל אשתי רוצה. אז הוא הסכים לאשתו כנגד הקדוש ברוך הוא. זה הרי לא ייתכן. משהו בסיפור הזה לא יכול לעבוד. אחת התשובות, כמובן אני לא מתיימר להקיף את כל קשת התשובות על השאלה הענקית הזו, אבל יש תשובה אחת חזקה מאוד שמתאימה לסיפור שלנו. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אדם הראשון האמין שהוא עושה את הדבר הנכון. כן, רבותיי, אדם הראשון חשב, לפחות הוא רצה להאמין, הייתה בו תאווה כזאת, היצר הרע בלבל אותו, במקביל הטעם של הפרי והלחצים של אשתו והפיתוי של הנחש, הוא תירץ לעצמו את המעשה כאילו הוא עושה את הדבר הנכון. למה? והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. רק אם אני אתאם את הרע, אני אוכל לתקן את הרע. רק אם אני אתאם זדונות, אני אוכל להפוך אותם לזכויות. הוא האמין שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא, כדי שהוא יעשה הפוך מדברי הקדוש ברוך הוא, ואם הוא יעשה הפוך מדברי הקדוש ברוך הוא, הוא יוכל לעשות תשובה. וגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים. אדם הראשון חשב שהקדוש ברוך הוא עושה איתו תעלול. אומר לו לא, כדי שהוא יעשה כן. ואז אם הוא עשה כן, הוא חטא. אם הוא חטא, הוא כבר יכול להתחיל תהליך לתשובה. הוא יכול להיות בורא ויוצר שהופך אפילו את הרע, שהופך זדונות לזכויות. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. היצר הרע רק מדבר עם שטריימל. הוא לא מדבר בכלל במונחים של תאווה. הוא לא מדבר במונחים של קלקול. לאדם נמוך הוא מדבר במונחים של קלקול, כי זה מה שידבר אל האדם הזה. אבל אל אדם גדול כאדם הראשון? אדם שהעקב שלו הייתה יותר מהירה מגלגל חמה? הייתה מקהה גלגל חמה? האדם היחיד שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בידיים. הוא לא יצא מבטן האם. הוא לא נולד מזיווג זכר ונקבה. הקדוש ברוך הוא כביכול התכופף אל הארץ ויצר את הבובה. ונפח לתוכו נשמת חיים. ואיפח באפיו נשמת חיים. הכניס לתוכו את ההבל האלוקי. אדם כזה תוך 3 שעות יכול להגיד לקדוש ברוך הוא לא? איך זה ייתכן? לא. האדם הזה חשב שאומרים לו לא כדי שהוא יעשה כן. זה השיטה של היצר הרע. לבוא אלינו כמו אדמור, לבוא אלינו כמו חסיד, כמו צדיק, ולהגיד, בעצם עודנו ביהדותו. בעצם החטא הזה, לא רק שאתה לא מתרחק, לפעמים הוא אומר, להפך, זה אולי דבר נכון. אבל מה, יש גבול כמה הוא יכול לרמות אותנו. הוא יכול לרמות אותנו בחשוון, בכסלב, לא באלול. באלול, כשנשמה מתעוררת, אנחנו מריחים שקר מקילומטר. מריחים זיוף מקילומטר. באוגוסט נוח לנו להקשיב לו. הנשמה עייפה אחרי שנה שלמה, היא קצת מתרחקת, היא בתרדמת, אז היצר הרע משתלט על המרחב ומבלבל במוח. מגיע אלול, מגיע ראש השנה, מגיע יום הכיפורים, מגיעים איסורים שבהם תלויים כל התורה כולה. אז אנחנו אומרים לו, לך רמאי, לך, לך שקרן, לך. אגב, הבוקר ראיתי דבר עצום, במאמר של הרבי הקודם שהוא כותב, יצר הרע דומה לזבוב, אמרו חז"ל. למה הוא דומה לזבוב? למה הוא לא דומה לעכבר? אז יש הרבה הסברים למה הוא דומה לזבוב, כתוב בספרי מוסר. כי הזבוב לא מרפא. זבוב זה או שהוא יהרוג אותך או שאתה תהרוג אותו. הוא לא, הוא יבוא עוד פעם מהחלון, מהדלת, לא מרפא. גם היצר הרע זה הטיפוס הכי חרוץ על האדמות. אבל הרבי הקודם מביא שם פירוש אחר, שזה ממש מה שאנחנו מדברים היום. זבוב בגימטריה טוב. זבוב בגימטריה 17, בגימטריה טוב. למה? כי היצר הרע מתלבש בטוב. הוא בכלל היצר הטוב, הוא בכלל לא היצר הרע. הוא בכלל בא כמו חסיד. הוא בא כמו שטריימל. הוא בכלל מדבר איתך דברי טוב, דברי חסידות במתק לשון. היום אומר לו, עשה כך, תעשה. הוא לא אומר, אל תעשה. תעשה. רק הוא מבלבל אותך ברמות כאלה שאתה כבר לא יודע איפה האמת. אז כשזה מגיע לימים של קדושה וטהרה, כשזה מגיע ליהודי שמוסר נפשו על קידוש השם, שאתה יודע, פה אי אפשר יותר למתוח את החבל. אי אפשר יותר לשקר. אז אתה קם ועושה. מה הרווחנו מכל זה? הרווחנו שאנחנו צריכים להפסיק את השקר. ולהבין שבאמת כל חטא הוא עבודה זרה. כל חטא זה להגיד לא לקדוש ברוך הוא. מה זה חטא? קדוש ברוך הוא ציווה לא לדבר לו שנורא. קדוש ברוך הוא אמר שלשון הרע קטיל קליטאי. אם אתה בא ומדבר לו שנורא, וחס ושלום מסכן 3, אתה עובד עבודה זרה. אתה מתקשר עכשיו עם מציאות שהיא מנוגדת לקדושה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, חס ושלום שב בצד, יש פה משהו יותר חשוב ממך. אתה איבי שלי. הרצון שלי לדבר, ליהנות, לבלבל, ללהג, יותר גדול ממך. זה עבודה זרה ממש. כשאנחנו נשים מול עינינו, שכל השיטה של היצר הרע לבלבל אותנו, היא להגיד לנו שזה לא עבודה זרה. זה בינינו, זה מתאפשר, זה בתוך המשפחה, זה קביל, זה עובר. אם זאת השיטה שלו, אז התשובה להגיד לו, תפסיק לבלבל בראש. זה הכל עבודה זרה. זה הכל להגיד לו לא. אני רוצה לספר סיפור עצום. סיפור נפלא ששמעתי אותו לפני שנים רבות, ולכבוד השיעור הזה הלכתי לשמוע אותו שוב, מצאתי אותו. מה הפירוש? שאצל כל יהודי יש את החלוקה הזו. זה בסדר, זה לא בסדר. ומצד שני, אצל כל יהודי יש גם את הגבולות, עד כאן ולא יותר. יש גבולות כמה היצר הרע יכול לבלבל אותנו, כי יש לנו באמת כוחות גדולים. כשאנחנו מבינים במה מדובר, אנחנו נעמדים כמו אריה, וליצר הרע אין שום מציאות. יש לנו כוחות אדירים להבין במה מדובר ולעמוד כמו אריה. שמעתי את הסיפור הזה לפני הרבה שנים מהרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו, הרב לאו האב. סיפר את זה בצורה מאוד מאוד מרגשת, הוא התרגש, הוא בכה ממש. קשה לרגש את הרב לאו, יהודי שראה כל כך הרבה בחיים, אבל כשהוא סיפר את הסיפור הזה ממש, הוא נחנק כשהוא סיפר אותו. אני לא אספר את כל הסיפור הארוך, אני אומר רק את החלק שנוגע לענייננו. הוא סיפר, אז כשהוא סיפר את הסיפור, הוא אמר שזה היה לפני 50 שנה אז, מאז כבר תוסיפו עוד כמה וכמה שנים. הוא הוזמן לאיזשהו אימות במכון וניר בירושלים, אימות מאוד חשוב, מול אדם שהיה עתיר זכויות, קצין חינוך ראשי, מורדכי מורלה ברון. הרב לאו היה אברך צעיר, אותו מורדכי ברון כבר היה בדרגה גבוהה בצהל, אינני זוכר, תת-אלוף או אלוף, איש עתיר זכויות, אחר כך עבד, היה בכיר בסוכנות, עשה הרבה למען החינוך היהודי, והרב לאו הוא נעמד מולו, הגיע קהל גדול, מאוד מעניין, חולמו את סוכות זה היה, והרב לאו מצפה ממנו, זה היה תפקיד של הנוכחים, הוא אמור להיות נגד, והרב לאו אמור להפוך את דברם ולהיות בעד. אבל הוא התחיל וסיפר סיפור שהרב לאו אומר, הוא השאיר אותי כמו סודה פתוחה, בלי גזים, בלי אוויר, הוא הוציא לי את הרוח המפרשים. הוא אמר דבר כל כך טוב, שלא יכולתי לומר שום דבר יותר טוב ממנו. פשוט ניגשתי אליו ונתתי לו נשיקה על המצח. הוא סיפר איך הוא קם ענף תודעה יהודית בצהל. בצהל, שזה בעצם בית הספר הגדול בישראל, בית הספר של כל הנוער, שלא שומר תורה ומצוות בישראל, וגם הנוער הדתי שמתגייס לצבא, יש ענף שנקרא זהות יהודית, תודעה יהודית, שעוסקים קצת על כל פנים, להביא מרצים יהודים, להביא חינוך יהודי. נדמה לי שבשנים האחרונות, לצערנו, איזשהו שינוי מהעניין, זה צמצמו את הכנפיים של האגף הזה. על כל פנים, עומד אותו מורדכי ברון, שהיה קצין חינוך ראשי, ומספר איך הוא קם האגף הזה. מה פתאום, בדעת מי, מראשי מפאי, עלה להם לצהל, להכניס ענף תודעה יהודית? מספר סיפור. יום אחד הוא אומר, אני נקרא למשרדו של שר החינוך המיתולוגי, זלמן ארן. שנים הוא היה שר החינוך, הקים את מערכת החינוך בישראל. מבחירי מפאי, אני מוזמן למשרדו, במשרד החינוך, בשבטי ישראל בירושלים. אני מגיע אחר כבוד, מתיישב מול שר החינוך, והוא אומר לי, מורדכי, אני רוצה להקים בצהל ענף תודעה יהודית. יש לנו אגף כזה שעוסק בבתי ספר יסודיים, קצת חינוך, לתת ליהודים, להראות לילדים שאינם שומרי תורה ומצוות, מה זה תפילין, מה זה מזוזה, מה זה חגים. אני רוצה להעתיק את זה לצהל. אני מסתכל עליו. אומר אותו, מורדכי ברון, מספר, אני מסתכל על זלמן ארן, אני אומר לו, אני חושב לעצמי, כמובן לא אמרתי את זה, בכל אופן, מדובר בשר החינוך, אבל אני חושב לעצמי מה הוא ירד מדעתו. זלמן ארן היה בחור שגדל כבחור ישיבה, עזב שם ברוסיה, באוקראינה, עזב את הדרך, זרק את הטלית והתפילין לדנייפר, עלה ארצה, אחד מראשי מפאי, עזב, שנה הוא פרש, כפשוטו. הוא עכשיו דואג לצהל חינוך יהודי, מה קרה לו? הוא מתקרב לעולם הבא, הוא מזדקן, פוחד מה יהיה שם. אומר זלמן ארן, אני אספר לך מה קרה. והוא מקדים, הוא אומר, תשמע, אני לא אדם דתי. להפך, אני אדם שבאתי משם ואני מזלזל בכל זה. הוא מספר למורדכי ברון, עד כמה הוא לא אדם דתי. הייתה מלחמת העולם הראשונה. שכבתי בשדה הקרב. עברו מעלינו המטוסים, הפציצו. לא היה לנו איפה להתחבא, לא היה מחסה, לא היה שום דבר. קליה פגע לי בירך. סילון דם יצא החוצה. הרגשתי את ההכרה שלי הולכת ומתערפלת. עוד רגע אני עוזב את העולם. אמרתי לעצמי, זמה, תתפלל. זמה זוגפס. זמה תצעק אליו. תבקש סליחה, תגיד משהו. זה הרגעים האחרונים שלך. וכל אחר בתוכי אמר, זין אישת היפוקרית. אל תהיה צבוע. אתה זרקת את הטלית והתפילין, עכשיו אתה במצוקה, אתה מתפלל? ולא התפללתי. גם בשעה הקשה הזו לא התפללתי. שרדתי בניסים, אבל לא התפללתי. אז הוא מקדים ואומר למורדכי ברון, אני לא אדם דתי. ובכל זאת הוא אומר, קרה משהו שזה כבר אי אפשר להמשיך. באותם ימים, מסך הברזל, שנות ה-60, רוסיה, מדינות ברית המועצות, סגורות ומסוגרות, אי אפשר להגיע לשם, אף אחד לא בא לפה. אבל בגביע העולם בכדורגל, זכתה הנבחרת שלנו לשחק מול נבחרת מוסקבה. והם אמורים לבוא לפה, ואנחנו אמורים לנסוע לשם. נבחרת המכבים, נבחרת ישראל בכדורגל, עולה על מטוס ונוסעת לברית המועצות. נכנסת למוסקבה של חושוב, מוסקבה הקומוניסטית, שאסור להזכיר שם ישראל שם. אצטדיון דינמו במוסקבה, 60,000 איש, 50,000 היו יהודים. באו יהודים מכל רחבי ברית המועצות. ממוסקבה, מקייב, מאודסה. מתשכן, מבוחר המוס, בקיסטן, מגרוזיה, מכל מקום. לראות את המכבים, לראות את הנוער שלנו, הצעיר, הלוחם בחולצות כחול לבן, ישחקו על המגרש, ביניהם זה היה חנוכה. בשבת הלכו המכבים האלה לבית הכנסת במוסקבה, ברחוב החיפובה, לבית הכנסת הגדול. והעלו אותם לתורה. והם לא ידעו לברך על התורה. עלה אחד לתורה ולא ידע מה אומרים. אנשים בכו שוב, אבל לא מהתרגשות, מכאב. הזאת נעמי, זה המכבים שלנו, זה היהודים שלנו. אומר זלמן ארן למרדכי בר-און, עד כאן. רצינו לגדל דור של אפיקורסים, לא דור של המאה רצות, לא דור שלא יודעים שום דבר. אז יושב יהודי שלא מתפלל, אבל גם הוא יודע שצריכים להיות גבולות, שילד יהודי כבר לא ידע מה עושים מול ספר תורה. אז מה עוד נשאר? מה ההבדל בינינו לבין כולם? אומר האדמור הזה, כן, אני חוזר כאן לתניה, היצר הרע חכם ומתוחכם, אבל יש גבולות לכוח שלו. כשאנחנו יודעים שכל התורה כולה, לא רק לא לדעת לברך על התורה, גם לא לדעת לשמור שבת, ולא לדעת להדליק נר חנוכה, ולא לדעת מהי כיפה וציצית, גם זה כל התורה כולה. אז יש לנו את הכוחות להסתער, יש לנו את הכוחות לעמוד מולו. במילא אנחנו מסיימים את שני הפרקים י' ח' וי' ט' בתניה, שדיברו על אותו עניין. אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו. יש לנו כוחות אדירים לעמוד נגדו עד כדי מסירות נפש. רק מה? צריכים להיות מוכנים לתעלול שלו. הוא יבוא וירצה ליצור הפרדה. עבודה זרה לא. שמירת שבת? לשון הרע? צריכים לענות לו באותו מטבע. אין שום הבדל בין עבודה זרה לשמירת שבת ולשון הרע. השאלה מי המנהל? מי המנהיג? האם המנהיג הוא הקדוש ברוך הוא? חס ושלום להפך. אם להפך, זאת עבודה זרה. ולכן, ואת זה מה שלעשה בפרקים הבאים, אנחנו נשוב ונחדד, איך שבעצם כל מצווה ומצווה, היא עומדת עליה כל התורה כולה, ובמילא אנחנו חוסמים את הבלבול שלו ואת השטות שלו. אין שום הבדל בין המצוות. על כל מצווה צריך למסור את הנפש. כל מצווה היא חשובה עד הקצה האחרון, ועם זה אפשר להמשיך את אלול עם עמידה במקום הנכון.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.